האמת היא, כדאי לחזור לקופסה מחבט, כי זה פסקה וב, בעצם פסקה ארוכה, והתחלנו בה ועצרנו. אז בואו נתחיל שוב בעמוד קופסה מחבט, פסקה וב. כנסת ישראל נמשלת ללבנה, פעמים נפרצת, פעמים נבנית, לפעמים היא מלאה ולפעמים חסרה. כן, מצאנו מספר מקורות שמשווים בין כנסת ישראל ללבנה, בין היתר בברכת הלבנה או קידוש לבנה, שאומרים עטרת, תפארת, לעמוסי בטן, שגם הם עתידים להתחדש כמותה ולפאר ליוצרם על שם כבוד מלכותו. כך שאנחנו רואים איזה הקבלה בין הירח לבין כנסת ישראל, ויש גם וישו הערים שלום לעם ורוב שלום עד בלי ירח. בלי ירח כוונה עד הפסקת המלכות. המלכות של כנסת ישראל, למשל המלכות הפוליטית, הייתה בדור ה-15 לאברהם אבינו, מאברהם ועד שלמה 15 דורות. זה הולך בסדר עולה, כמו שהירח הולך ומתמלא. משלמה ועד יחוניה מלך יהודה, 15 דורות של ירידה, נפילה. אם כן, יש עלייה וירידה. אז כנסת ישראל נמשלה ללבנה. ובימי שלמה אומר ספר הזוהר, קיימה סיהרה באשלמותה, שהירח הגיע למילואו. אז מה זה אומר? מה המשמעות של דמיון כנסת ישראל ללבנה, או מלכות ישראל ללבנה? המשמעות היא, כמו שאומר הזוהר, שמלכות לתלה מגרמה כלום, שאין בכנסת ישראל שום דבר מעצמה, אלא מה שהיא מקבלת. ואז לפי זה יוצא שאנחנו במצבים מתחלפים בהיסטוריה. לפעמים אנחנו במצבי מילוי, לפעמים במצבי דלדול, וזה בעצמו חלק אינטגרלי של התוכנית האלוהית. בסדר? כלומר, ריבונו של עולם מלכתחילה ברא אותנו באופן כזה שיהיה לנו זמני עלייה וזמני ירידה, וכנראה שגם זמני העלייה וגם זמני הירידה משמשים איזשהו תפקיד בתוך השגת המטרה הכללית של ההיסטוריה, שהיא ומלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. מצאנו דבר דומה גם בשם של אבינו השלישי. אבינו השלישי שמו היה יעקב, יפה מאוד. וגם נקרא בשם ישראל. כלומר, לפעמים יעקב, לפעמים ישראל. יעקב, מלשון עקב. עקב, כלומר, לא ישר. ישראל, ישר. ישר עם אל. כלומר, יש מצבים של שפלות, יש מצבים של עילוי. ושניהם יחד הם גילוי של האחדות האלוהית, על פי העיקרון של המהר"ל מפראג, שהוא אחדות. אחדות מה? ומכירים את העיקרון הבסיסי של המהר"ל על האחדות? אצל המהר"ל האחדות זה אחדות ההפכים. כלומר, אם מדברים על אחדות, היא חייבת לבוא לידי ביטוי דווקא בהפכים. למשל, מהו היחס בין שחור לירוק? אין יחס. שחור וירוק זה אמנם צבעים, אבל צבעים שאין להם יחס. שחור ולבן, לעומת זה, הפכים. אם כן, שחור ולבן שייכים לאותה קטגוריה. הם שני ההפכים של אותה המציאות. בסדר? ולכן, כשמדברים על אחדות, אומר המהר"ל, האחדות חייבת לבוא לידי ביטוי בהפכים. וההפכים משלימים זה את זה לגילוי האחדות. כמו כן גם, מצבי הגלות ומצבי הגאולה, הם שניהם גילויים של האחדות של אלוהי ישראל. ולכן אוכלים ביחד מצה ומרור באותו מאכל, באותו ערב, כדי לחבר את הגלות עם הגאולה. לכן זה שיש מצבים של פעמים מלאה, פעמים נפרצת, זה חלק אינטגרלי של התוכנית האלוהית. כן. אתה צודק, יש קשר בדברים. למשל, המומחים לצבעים יגידו לך שההשלמה של הירוק זה האדום. אלה הם צבעים משלימים מבחינת הגלים שלהם, בסדר? אז כמו שהשחור והלבן הם מנוגדים זה לזה, גם האדום והירוק. אבל האדום והלבן למשל אינם מנוגדים זה לזה. אז מצבי מילוי ופריצה של הירח, דהיינו של כנסת ישראל, זה חלק מהתוכנית. אומר הרב, ובעיתים שהיא חסרה, כשהיא באה לקץ חסרונה, כלומר כי מגיע לה קיצוניות, קץ הכוונה קיצוניות של חסרונה, שזה ביום האחרון של החודש, תודה רבה, יעבדוך עמים, כן? כבר עומד הוא אחר כותלה מילוי אורה. כלומר, דווקא כשנראה לך ששם המצב הוא הקשה ביותר מבחינתה של כנסת ישראל, אז זה הסימן שהגענו אל ההתחלה של הגאולה. מספרים שבזמן הצאר ברוסיה, באמצע המאה ה-19 זה קרה, אסף אחד הפקידים הממשלתיים את היהודים, את הנציגים של הציבור היהודי. בתוך המשלחת היהודית היה שם גם רבי יצחק מוולוז'ין. רבי יצחק מוולוז'ין זה הבן של רבי חיים מוולוז'ין. יפה מאוד. אז רבי יצחק מוולוז'ין, שהיה אז ראש ישיבת וולוז'ין, הוזמן לשיחה אצל המיניסטר, אחד המיניסטרים של הצאר. והמיניסטר, כיוון שהוא היה מיניסטר וגם של הצאר, אז הוא כמובן היה אנטישמי, והוא אמר שהוא לא מבין איך יכול להיות בכלל שאלוהים ברא אומה כל כך שפלה כמו היהודים. מה הצורך בכלל באומה כזאת? ואז רבי יצחק מוולוז'ין התפרץ בצחוק. שאל אותו, למה אתה צוחק? הוא אומר, כי עכשיו יתקיים הכתוב. כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל, הן עם כלבי יקום וכארי יתנסה. כלומר, כשיגיע מצב שבו ישאלו בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא אותם, כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל, בשביל מה הוא עשה אותם, מיד אחר כך הן עם כלבי יקום וכארי יתנסה. אז הוא היה מבסוט, סוף סוף הגיע הזמן של השפלות היותר נוראה, ואז זה סימן שאנחנו עכשיו בדרך לגאולה. כן, בבקשה. מה עומד ביסוד הדברים? מה רע במה שאני הסברתי לפני שהגעת? שאני הסברתי שזה סוד אחדות ההפכים, גילוי האחדות לפי המהר"ל בפראג, שהיא על ידי האור והחושך כאחד. מה רע בזה? טוב, בסדר. אז אם כך, אומר, בעיתים שהיא חסרה, כשהיא באה לקץ חסרונה, כבר עומד הוא אחר כותלה מילוי אורה שתהיה מתמלאת והולכת. יש ברמב"ן שיש כאלה שמתחתנים רק במילוי הירח, או על כל פנים בחלק הראשון של החודש שבו הירח הולך ומתמלא, כי זה לסימן טוב. זה גם קשור לעניין הזה. אגב, זה לא פשוט שזה מותר, כלומר לכאורה רמב"ן אומנם אומר את זה, אבל מי אמר שאין בזה משום ניחוש? נכון. אז הרמ"א כותב שאנחנו סומכים על דעת הרמב"ן בזה, שזה מותר, ולכן מותר להקפיד על זה, על מילוי הירח לחתונות. אתם תראו בט"ו באב 10 חתונות ככה שמסביב ככה פה יש. טוב. עד שתבוא לאותו המעמד האיתן שיהיה אור הלבנה כאור החמה, ולא תבוא עוד למצב של חסרון, כי אם תהיה תמיד מלאה אורה. זה פסוק בתרי עשר, והיה אור הלבנה כאור החמה. זאת אומרת שהחיסרון של הלבנה יושלם. מה פירוש הדבר חסרון הלבנה? חסרון הלבנה משמעותו שיש בעולם הכרח שתהיה היררכיה, פועל ונפעל, עליון ותחתון, נותן ומקבל. המערכת הזאת שהיא הכרחית לקיום העולם, יש בה תסכול. מה שהגמרא אומרת, שהירח לא מיית ודעתה. כן? כלומר, שהקדוש ברוך הוא ראה שהירח איננו מתיישב. הוא לא מתיישב על ליבו הצורך למעט את עצמה, או את עצמו, תלוי איך גורסים שם. והקדוש ברוך הוא, אם כן, לעתיד לבוא, צריך לתקן את הפגם הזה, והיה אור הלבנה כאור החמה. עליי להביא כפרה. כפרה, כפרה, אבל מה עם התיקון? צריך לתקן. זה שני דברים שונים. זאת אומרת, ריבונו של עולם, הוא מביא על עצמו כפרה, או אנחנו מביאים בשבילו כפרה על זה שהוא מיית את הירח. יחד עם זה, אנחנו בסדר. כיפרת, כיפרת, אבל מה עם התיקון? אז והיה אור הלבנה. לא יודע, הנביא, אתה יש לך משהו נגד הנביא? הנביא אומר לך, והיה אור הלבנה כאור החמה. בסדר? מה משמעות הדבר? אני אסביר אולי מהבחינה ההיסטורית, כי מה שהרב כאן מדבר זה על כנסת ישראל בהיסטוריה. יש תמיד בהיסטוריה פיגור של עם ישראל לעומת שאר האנושות. יש פיגור. מדוע? כי מרוב דבקות באלוהות, אנחנו מאחרים, מפגרים בתיקון של העולם הטבעי. והדבר הזה יש לו ביטוי הלכתי מאוד מעניין. מי שעושה ברית מילה, אסור לו לצאת לדרך 3 ימים, נכון? לא אם זה תינוק ולא אם זה מבוגר, 3 ימים אתה לא יוצא לדרך. למה? סכנה. מה זה אומר? העולם כולו מתקדם, העולם הולך בדרך, ואתה נשאר מאחורה. זאת אומרת, ברית המילה, זה הביטוי לברית בינינו לבין הבורא, ואנחנו משלמים על זה מחיר. מהו המחיר? פיגור. אנחנו נותנים פור לאומות העולם, ולכן אמרו חכמים, אומות העולם מונים לחמה. הם שייכים לסדר של העולם. כנסת ישראל מונה ללבנה. ואז יוצא שהשנה שלנו קצרה יותר. אנחנו לא מצליחים להדביק את הפער. אז צריך כל פעם להוסיף את חודש העיבור, כדי להדביק את הפער בינינו לבין אומות העולם. הדבקת הפיגור נעשית על ידי חודש. איזה חודש מוסיפים? איזה אדר? אדר ב', נכון? אדר שני אנחנו מוסיפים. אדר שני זה הזמן שבו כנסת ישראל מתמזגת עם אומות העולם. אנחנו מוסרים נסיכה משלנו לבית של אחשוורוש. באופן טכני, אדר א' הוא התוספת. באופן אמיתי, אדר ב' הוא התוספת. והראיה, שאתה יכול לעבר את השנה באדר. נכון? אמת או לא? אלא באופן טכני אתה צודק. כלומר, כי הרי הלכות פורים הם אותם הלכות פורים באדר שני או באדר רגיל. אבל מבחינת היסוד ההלכתי, אז דווקא אדר ב' הוא התוספת. מה אני אעשה? ככה זה. ולכן יש דיון בגמרא, מדוע לא עושים פורים באדר א'? נכון? אם לא, זה לא מובן למה. יש שאלה בגמרא. למה לא עושים פורים באדר א'? טוב. אגב, באדר א' יש מה שנקרא פורים קטן. נכון? בפורים קטן יש חוק, יש הלכה. נכון? אסור להתענות, נכון? ואז נשאת השאלה, איך יכול להיות שבירושלים היה מי שקבע תענית ציבור בפורים קטן? בזמן המנדט הבריטי היה מישהו שהכריז על תענית ציבור בפורים קטן, וזה היה בגלל הגזרה הנוראה של הקמת הרבנות הראשית על ידי הרב קוק. אז הרבנות אמרו תומכי הרב קוק, איך אתם מעיזים לעשות תענית בפורים קטן? מה אתה אומר? אתה אומר, אם אסתר עשתה תענית בפסח, אז בשביל למנוע את הקמת הרבנות הראשית, קל וחומר. אתה אומר, זה באמת גזרה, זה גזרה יותר נורא. כן, כן, אולי, גזרה כזאת, אתה צודק, אתה צודק, כן. הרי אם יש רבנות הראשית, אין ישראל. אז כמו שאמרה, אם אין ישראל אין פסח, אז מובן, כן, ברור. טוב, באמת שכנעת אותי. וואי, איך לא חשבתי על זה. טוב, אז אם כן, לכוונים, מה זה שהירח יהיה במילואו? הכוונה שכנסת ישראל כבר תוכל למלא תפקיד אקטיבי בהיסטוריה האנושית, והיא תהיה הקובעת את סדר היום. כן, בינתיים מי שקובע את סדר היום העולמי זה אירופה, זה אמריקה, זה סין, זה לא כנסת ישראל. אבל כשהירח מגיע למילואו, אז משתנה הסדר של העולם. טוב, בסדר. כל קנייני האומה הם נראים מלאים, כלומר, זה מה שנקרא, עכשיו הוא לוקח מהמשל אל הנמשל, כן, הירח מתמלא, זה הכוונה שקנייני האומה הם נראים מלאים רק לפי אותו הערך שהיא בכללה מלאה, ולפי אותה המידה שהיא יורדת ממילואה, החיסרון ניכר בכולם. כלומר, אם למשל כנסת ישראל היא בכל מלוא שלמותה, אז כל ענפי האומה הם נראים שלמים, אבל אם לא, אז לא. למשל, הנחת תפילין, דבר טוב, נכון? להניח תפילין זה דבר חשוב. אבל אם זה במצב שבו אין בית המקדש, ואין נבואה, ואין מלך, ואין ארץ ישראל, אז גם הנחת התפילין שלך, ואין סנהדרין, אז גם הנחת התפילין שלך היא בעצם במדרגה פחותה. מבחינה הלכתית תאורה, יצאת ידי חובה. יצאת ידי חובה, זהו. אבל איך אמר החפץ חיים? שהנחת תפילין במגדל העמק שווה פי 20 מהנחת תפילין ברדין. פי 20. פי 20. במגדל העמק. מאשר ברדין. כן? רדין, מקום קדוש, יש שם ישיבות, הכל מה שאתה רוצה, אבל זה לא בארץ ישראל. למה 20? כנראה שזה חשבון על פי הקבלה. יש על פי הקבלה כל מיני חשבונות כאלה. עכשיו, אותו דבר, כל קנייני האומה, זאת אומרת, אפשר לעשות רשימה ארוכה של קנייני האומה, אבל קנייני האומה, הם מקבלים את משמעותם האמיתית דווקא מתוך המכלול. יש הסבר של המהר"ל על הפסוק, משפטי השם אמת צדקו יחדיו. זאת אומרת, מתי משפטי השם הם אמת, ומתי הם צודקים? כשהם יחדיו. אבל אם יש מצב שבו אתה יכול לעשות רק חלק ממשפטי השם, אז באמת, גם אותם משפטים שאתה עושה, הם לא נראים צודקים. כן, כמו הרב עוזיאל היה מסביר ככה, שלפעמים יש איזה דין בתורה, איזה הלכה, שנראית, זה לא מתיישב, זה לא מוסרי, זה לא בסדר. כן, זה לא בסדר אם אתה רואה את זה לבד. אם אתה רואה את המכלול, צדקו, מתי? יחדיו. אז היום אנחנו במצב שאנחנו מתוך תרי"ג מצוות של התורה, מקיימים 60. יש 60 מצוות שאנחנו מקיימים. יש חשבון כזה גם במחילתא, זה מובא, וגם בספר שערי קדושה של רבי חיים ויטל, הוא עושה חשבון מהו מספר המצוות שאנחנו יכולים לקיים. אז כל המצוות של מקדש, טהרה, סנהדרין, יובל, בקיצור, הרבה מאוד מצוות, אין אנחנו הלכות עבדים. כל המצוות האלה אנחנו היום לא מקיימים אותן, ואז ברור שיש חסרון בזהות שלנו, כי אז התורה הופכת להיות המעשים של המועצה הדתית. כלומר, היהדות כולה הופכת להיות מועצה דתית רחבה, והקדוש ברוך הוא הופך להיות אלוהי המועצה הדתית העליונה של הקוסמוס. כן? אבל כל השאר הוא מחוץ לתחום. איפה האומנות, איפה הכלכלה, איפה הספרות, איפה הביטחון, המדע, כל הדברים האלה שהקדוש ברוך הוא ברא, אני חושב, הם נמצאים בחוץ. יש איזה מין חסרון הלבנה, כן? זה מה שנקרא. אז בואו נקרא את זה שוב. כל קנייני האומה הם נראים מלאים רק לפי אותו הערך שהיא בכללה מלאה, ולפי אותה המידה שהיא יורדת ממילואה, החסרון ניכר בכולם. האמונה, עכשיו אותו דבר, גם לפי זה גם האמונה. האמונה במצב של חסרון כנסת ישראל הופכת להיות אמונה קריקטורית מגוחכת שאינה יכולה לספק את הצרכים של הנפש. משפט נפלא אמר דוד המלך, תורת השם תמימה משיבת נפש. מה זה משיבת נפש? נותנת סיפוק, נכון? אדם עסק בתורה, וואה, מבסוט, עד הגג. יש רק בעיה אחת, רואים הרבה אנשים עוסקים בתורה, ואין להם סיפוק. יותר מזה, אנחנו רואים הרבה אנשים שיש להם סיפוק ואין להם תורה. אז יכול להיות. הרי דוד המלך לא שיקר, הוא אמר תורת השם תמימה משיבת נפש. מסביר הרב צבי יהודה קוק, מתי משיבת נפש? כשהיא תמימה. אבל מאחר והיא לא תמימה, אז היא לא יכולה להשיב את הנפש. זאת אומרת, מאחר והתורה, כפי שאנחנו עסוקים בה היום, היא חלקית, היא מפרנסת רק חלקים מסוימים של הנפש, וחלקים אחרים היא משאירה אותם חרוכים וריקים, לכן היא גם לא משיבת נפש. אותו דבר לגבי האמונה. האמונה, אם היא לא מבוררת, התומה, יש בה משהו שמכניע את הדעת, מכניע את הנפש, נותן תסכול במקום שמחה. מה? אה? ולכן רבים מעדיפים לא להאמין. ברור? זה כמו שלמשל ניטשה הוכיח שאין אלוהים. אתה זוכר את ההוכחה של ניטשה לזה שאין אלוהים? אני אגיד לך, ניטשה מביא הוכחה שאין אלוהים. עכשיו, פה מכון מאיר, ישיבה בכל זאת, אני בא ללמד אתכם כפירה. איך מוכיחים שאין אלוהים? בשלושה סעיפים, פשוט מאוד. אם יש אלוהים, הוא טוב. נכון? זה מושכל ראשון. אלוהים הוא טוב. אם יש אלוהים, הוא גם מושלם. גם זה מושכל ראשון. ואני לא מושלם. איך לא אקנה בו? הרי אני מוכרח לקנה בשלמות העליונה הזאת. והקנאה הזאת אין לה פתרון. כי לעולם לא אוכל לגשר על הפער הזה. אם כן, מציאותו של אלוהים עושה לי רע, ולא רע מקרי, רע עצמותי. והרי זה סותר את ההנחה שאלוהים הוא טוב. מסקנה, אין אלוהים, מה שהיה להוכיח. הוכחה טובה, לא? נשמע מצוין. תדעו לכם שזה באמת הסיבה לכפירה אצל ניטשה. עכשיו, אם לא תמצאו פתרון, אתם תצאו מהשיעור הזה אפיקורסים. מה יהיה? שלום לך. לא, זה באמת בעיה, לא? אז נגמור את השיעור וזהו, עד השבוע הבא. אבל איך, מה עם תפילת מנחה? לא, זה בסדר. מסביר הרב קוק, באורות הקודש. הוא מתייחס לטענה הזאת. הוא מסביר שהקנאה של ניטשה באלוהים, הוא לא מזכיר את השם שלו, אבל הוא מזכיר את השיטה. הקנאה של ניטשה באלוהים היא נובעת מתפיסה מוטעת של האלוהות. כי הוא רואה את עצמו כעומד מחוץ לכלכלה האלוהית. אז ברור, השלמות האלוהית עומדת בתחרות עם השלמות שלי. אבל אם אני כלול בתוך היערה האלוהית הכללית, שלמותו של האלוהים היא השלמות שלי. ואז אין קנאה. כלומר, כיוון שהאמונה איננה מבוררת עד תומה, היא יוצרת גם מפלצות אמוניות, או כמו שאתה אמרת, חכם יוסף חיים, שזה בהכרח יביא את האדם לא להאמין. עד כאן מובן? טוב. כן. איך יודעים שאלוהים הוא טוב?
ללא נבואה.
ללא נבואה, זה באמת שאלה טובה. זה שאלה טובה, אני לא, אין לי תשובה ברורה לזה. אבל לקחתי את זה כיסוד לשיטתו של ניטשה, ולכן פתרתי את עצמי. אני הסתרתי את עצמי מאחורי הביטוי מושכל ראשון. זה הג'וקר. טוב, הלאה. אם כן אומר הרב, האמונה בכלל וכל פרטי המצוות הינם מתמלאים אורה רק מאורה של כנסת ישראל. על כן לא נוכל לצייר את כולם בזיבם ותפארתם, כי אם במצב שכנסת ישראל עומדת היא בכל מילואה. אז באמת יש משמעות למצוות. אם לא, זה באמת נשמע קצת מוזר. למשל, דוגמה שהרב מביא מקום אחר בישראל ותחייתו לגבי הפרשת תרומות ומעשרות, נכון? איך מפרישים תרומות ומעשרות? אדם מביא בננות הביתה, מוציא אותם מן הסל, שם על השולחן, מחפש איפה שזה קצת רקוב, חותך, אומר בחרדת קודש כמה דברי כישוף, שם בסקית ניילון, ובהרגשה דתית נפלאה שם את זה בתוך פח האשפה. קיים בזה מצוות תרומות ומעשרות. לכאורה זה מגוחך, נכון? אז למה עושים את זה? לזכור, מה, אתה מוזיאון? כי זה עתיד לשוב, יפה. זאת אומרת, המשמעות האמיתית של תרומות ומעשרות זה משהו אחר לגמרי. זה חלק מן הכלכלה של המדינה. כשאתה נותן 22% מן היבול לכהנים וללוויים, ואתה על זה מייצר מעמד של עובדי אלוהים, שאחר כך משפיעים על כל המדינה כולה, ואתה בונה את התוכניות הכלכליות ארוכות הדווח של המדינה מתוך התחשבות בעובדה שיש תרומות ומעשרות, אז זה ברור, ואז זה גם דואג גם לצדק החברתי בגלל מעשר עני ועוד הרבה דברים, ושמחת המשפחה על ידי מעשר שני שאוכלים בירושלים. אז במצב כזה המעשרות הם משמעותיים. זה היה וזה עתיד לשוב, וכשזה ישוב זה ישוב עוד יותר טוב ממה שהיה. אז לכן זה מצדיק את החוליה המגוחכת של זריקת שקית הניילון עם הריקבון לתוך הפח האשפה. מובן? אם לא, זה לא היה מצדיק. זאת אומרת, מה שמכאן אומר הרב, שהמצוות בזיוון ותפארתם, זה בזמן מילואה של כנסת ישראל. עד כאן מובן? טוב. האם אפשר להגיד שציון יום הזיכרון ויום העצמאות באותו יום גם היא מגלמת את אחדות ההפכים שעליה דיבר המהר"ל? אפשר, לא רק זה. למשל, אנחנו עושים תענית לפני פורים, ואנחנו אוכלים ושותים לפני יום הכיפורים. יש הרבה צדדים שבאים לידי ביטוי האחדות של ההפכים. שלום כבוד הרב. לידיעה כללית, צבעים משלימים כשרואים צבע אחד בוהק ועוצמים את העין, רואים אחרי זה את הצבע המשלים שלו באותה צורה של הצבע הבוהק. שבוע טוב. תודה. שלום כבוד רבנו. למדנו שהדרבט הוא כנגד דינה. המשך שבוע מקסים. יפה. נכון? למדנו את זה. שלום הרב. לא ענינו על השאלה איך יש אנשים שיש להם סיפוק בלי תורה. תודה. זה נכון. איך יש אנשים שיש להם סיפוק בלי תורה? כי הם מעדיפים לחיות לפי מדרגת הטבע. הרי זה שאני חי לפי מדרגת הנשמה, זה לא צורך טבעי. אין לי צורך טבעי לספק את הצרכים הנשמתיים שלי. יש לי צורך נשמתי לספק את הצרכים הנשמתיים שלי. את זה אני יכול לחבות. אפשר מדי פעם לסגור את צינור הנשמה, ואז לא סובל מזה. אז בשביל מי אנחנו עובדים? למען השם, ריבונו של עולם, הוא זה שלמענו אנחנו מפרנסים את חיי הנשמה שלנו. מה? עד מידה מסוימת. כי לפעמים הנשמה, כן, היא דופקת מאחורי הקלעים. אבל באופן זמני, כן, זמני של כמה דורות, אפשר לחיות טוב בחיי החולין. יש מספיק הנאות בעולם כדי שאדם ישכח. כדי איתה בנסיך הקטן, בכוכב הלכת של השיקור. שהוא שותה כדי לשכוח את חרפתו. נכון? טוב. לעזרת רבינו, רבינו לימדנו מאיכן האלוהים הוא טוב. פשוט משורש המילה גוד. הנה, חיפשת ראייה. כן, יפה. באמת, משכנע. כן, מה קשור? הייתה שאלה שנשאלה לפני כן. אתה שאלת, לא? מאחד המושכל הראשון שאלוהים הוא טוב. אז הוא אומר פשוט, קוראים לו God. God, וזה בא מהמילה good, טוב. אז זה אותו דבר. הוכחה טובה, נכון? כן. אגב, הגמרא אומרת שאחד מהשמות של עבודה זרה זה God. כן? יש עבודה זרה שקוראים לה God. כנראה. טוב. מה? לא, יש גם עבודה זרה כזאת. הבנתי מה שאתה אומר, אבל יש גם עבודה זרה כזאת. בסדר? טוב, יש בספר יהושע מקום שקוראים לו בעל גד בלבנון, שהוא כנראה בעל בק. בעל גד. טוב. האמונה בכלל, כן הרב עוד יותר חריף, אינה מהירה כי אם בכנסת ישראל הבריאה, השלמה בחוסנה בממלכתה, במקדשה, בארצה, בכל קנייניה הרוחניים והחומריים. בלי זה, האמונה צולעת, זה מה שכתוב כאן. נכון? לכן באמת הנביא אומר, וקידשתי את שמי הגדול, המחולל בגויים. כלומר, גלות ישראל היא חילול השם. שאומרים האומות, עם השם אלה ומארצו יצאו. רק כשאנחנו שווים אל מקומנו, מתחילה האמונה גם להופיע. מספרים שאתם יודעים, אולי אתם לא זוכרים את זה, לפני כ-30 שנה בערך, 35 שנה, התחיל תהליך של חוזרים בתשובה במדינת ישראל. זה היה מאוד... לא, אחרי מלחמת יום הכיפורים. היה איזשהו גל כזה של חילונים מפורסמים שעשו תשובות מפורסמות. זה עשה הרבה רעש. ואז קמו ישיבות של בעלי תשובה וכדומה. ואז אמרו שמאז שהסיפור הזה התחיל, אז במאה שערים מתחילים לחשוב שאולי זה נכון שיש אלוהים. טוב, האמונה בכלל אינה מהירה כי אם בכנסת ישראל הבריאה השלמה וחוסנה במלכתה המקדשה בארצה בכל קנייני הרוחני והחומרים. המצוות כולן הן תמיד קשורות במגמתם ובתוכן הפנימי שלהן דווקא לאותו המצב העליון, ואז הן מתראות בכל הדרן. זאת אומרת, המצוות הן לא זכירה של מעשים של העבר, הן הכנה להערה עתידית. אז דבר שהוא רק הכנה לעתיד, כל זמן שהעתיד לא הגיע, זה נראה משונה. לפי מידת ירידת הפלאים של כנסת ישראל, אין אנו יכולים לדרוש מהאמונה ומהמצוות את כל אורן. כי אם את אותו חלק הניצות של האורה הנשאר בקרבה גם בזמן הירידה היותר שפלה. כלומר, נשאר משהו, אבל זה לא מה שזה היה. אז אתה לא יכול לדרוש מהמצוות למלא סיפוק את הנפש בכל המובנים. ולכן, למשל, כשיש שאלה, איך זה שאין שיטה כלכלית ליהדות? התשובה היא פשוטה, כי אין לנו תרומות ומעשרות, ואין לנו יובל, ואין לנו הלכות ריבית המקוריות, ויש לנו פרוסבול במקום שמיטת כספים וכו'. אז לכן, אין שיטה כלכלית ליהדות. כלומר, אתה לא יכול לדרוש מן המצוות מה שהן לא יכולות לתת בזמן הירידה של כנסת ישראל. והנקודה הזאת היא מקבלת זיו של עטרות אור מהעבר הנהדר והעתיד המזהיר מרחוק. מה? כן, קצת, זה עוד חלקית אני דורש. ברור, העובדה שאנחנו מקיימים מצוות, שמת לב לזה? יש הרבה יהודים, לא רק פה, מקיימים מצוות. מה? כן, כלכלי, יש קצת הלכות כלכליות. כן, קצת. למשל, הוא דפק לי את האוטו. אז כבוד הרב, מותר לי לגשת לבית דין אזרחי? לא, אתה צריך קודם כל לתבוע אותו בבית דין רבני, שהוא יסרב, תקבל סירוב ואז תפנה. כן? בינתיים הוא נסע לחוץ לארץ. כן? זה מה שנשאר. אבל מה? אתה מבסוט שקיימת מצווה של איסור והיתר, שיש איסור לפנות להרכאות של גויים, אז מצד זה אתה יצאת בסדר, אבל צדק כלכלי לא נעשה. נכון? אולי החיסרון של הירח הוא לטובת גויים שידביקו את ישראל במוסר, כמו שהתורה לא ניתנה בתקופה של יעקב אבינו בגלל הגויים. יכול להיות. כן, הרי כתוב, יעבור נא אדוני לפני עבדו. נכון? מי אמר למי?
יעקב
לעשו. מה אומרים חז"ל במדרש רבה? מה זה יעבור נא אדוני לפני עבדו? שלח לו את הפורפירה. מה זה פורפירה? בגד מלכות. הוא אמר לו, אתה תיקח את השלטון. כמו אמרת. כלומר, יש איזה זמן שאנחנו אומרים לגויים, זה הזמן שלכם. אתם תשלטו. למה? הם צריכים את זה. כן. לפעמים אנחנו גם מתמכרים לזה. כן. אם מגיע, בסדר, שישארו עם השלטון. לא, זה, יש איזה זמן שזה נפסק. אבל יש איזה תפקיד גם לזה. כן, מה אתה אומר? מה? איך? העתיד המזהיר, נו, מה השאלה? מלשון זוהר, כן. זוהר, כן. כן, בבקשה. אני רוצה לדבר משהו. יש איזה פילוסוף הולנדי בשם גרוטיוס. כן? גרוטיוס. הוא מאבות המשפט הבינלאומי. היה אדם מאוד חכם. והוא כתב הרבה על משטרים. זה היה לפני כ-500 שנה בערך הסיפור הזה. גרוטיוס. והוא אמר שליהודים אין משנה מדינית מאז שבגלל חטאותם הם יצאו מהמעגל המדיני, מה שמוכיח את אי מסוגלותם לנהל את העולם. מעניין. כן, מה אתה אומר? לא שומע. בבקשה. למה, יש לך בעיה נפקא מינה מעשית? נכון. אני לא מבין, אבל זה בדיוק מה שהסברנו. שהמצב המגוחך של אופן קיום המצוות שלנו היום, הוא ביטוי נאמן למצבה של כנסת ישראל. אני צריך לשנות את מצבה של כנסת ישראל. כלומר, אני אגיד יותר מזה. להגיע לכלכלה צודקת, ולצדק, לצדק בדיני נזיקין, בלי תיקונה של כנסת ישראל, זה עצמו חילול השם. לכן אנחנו מעדיפים מצב שבו הצדק לא נעשה ושבו הכלכלה צולעת, כי זה מבטא באופן יותר אמיתי מה אנחנו, מאשר שאנחנו נשכח את תיקון עולם מלכות שדי והחזרת השכינה לציון. אתה מבין?
קיבלת אדם ממורמר,
אבל זה בדיוק העניין. זה כמו שאדם נמצא באבלות. אבילות, אדם עצוב באבילות. תגיד לו, תשמע, העיקר להיות שמח. כן? בוא נרקוד. אבל זה לא יפה. יש פה מישהו שמת. אנחנו לא יכולים לעשות כאילו שהוא לא מת. איך אומר הרב קוק? יש אדם נבל שמנגן בכינור ביום הלוויית אביו. איך הוא יכול לעשות את זה? ברור? כלומר, סילוק השכינה זה דבר ממשי. זה לא בלוף. זה לא בכאילו. לכן יש לזה גם תוצאות, יש לזה משמעות. המשמעות היא אי עשיית הצדק, למשל. כן, כמו שהגמרא אומרת, אנחנו לא דנים דיני כנסות ולא דיני נפשות ועוד כל מיני דברים שלא דנים. כן. הבנתי. היום? אבל הבעיה שהכהן היום הוא לא יכול לאכול את זה. אבל זה הבעיה. הוא זה שמן, שמן שריפה כן אותי, כן. תבין טוב מאוד, אם יש אדם שהוא מאוד חולה, והוא זקוק לניתוח, ויש לו כאבים, אתה תאמר, תשמע, לפחות ניתן לו משככי כאבים, ואז אתה תהיה פטור מלעשות את הניתוח. זה פשע. מובן? זה עונה על השאלה, זה שאני סובל, זה כמו שאדם אומר, מה, אם אני לא אתרחץ שבוע לפני תשעה באב, אז אני אסבול נורא. נכון? זה בדיוק מה שרוצים, שתסבול. כי זה בדיוק מבטא את זה שאצלך חורבן הבית הוא דבר חי. נכון? ברוך השם, השכינה מתחילה לשוב. כן, זה בדיוק העניין. אנחנו עכשיו במצב של קידוש השם, וקידשתי את שמי הגדול. כן, ואחת הראיות שאנחנו במצב של קידוש השם זה שכל העולם נגדנו. זה לא סתם. זה אומר משהו. כן? צריך, כדי להיות נגד מישהו, צריך שהמישהו הזה יהיה משמעותי. טוב, איפה היינו? במצוות המקדש, במצוות המקדש, וכל התלוי בהם, ובכל המצוות התלויות בארץ בכלל, ניכר שיש שינוי הצביון של תכונת האורה הרבה מאוד. שאלה, מה נשאר לנו מהיובל? מישהו יודע? תקיעת שופר של מוצאי יום כיפור. זהו. כן, כל מיני דברים. לא, זה לא סיום הצום, כי זה עושים זה לפני סיום הצום. למה עושה בכוונה? זה בניגוד לשולחן ערוך. אבל זה בניגוד לשולחן ערוך. מה זה, איך זה יכול להיות? אז אנשים יחשבו שאסור לתקוע בשופר אחרי השקיעה, וזה הרי לא נכון. כן? תבוא אצלנו, תראה, תוקעים בשופר לפני השקיעה, מיד אחרי השקיעה. כן? בזמן ויעבור. טוב. זה כמו אלה, אתה יודע מה, כל ההתחשבויות האלה, זה כמו אלה שאומרים לא לעשות ברית מילה בשבת כי חילונים יבואו ברכב, ולא לעשות קידושין באמת כי בסוף, אם זה זוג חילוני, כי אחר כך יהיו ממזרים, ועוד כל מיני דברים כאלה עקומים שמעקימות אחת מגיעים לעקימות השנייה. לא יודעת את זה. טוב, הלאה. בואו נחזור לעניין. במצוות המקדש וכל התלוי בהן וכל המצוות התלויות בארץ בכלל, ניכר שינוי הצביון של תכונת האורה הרבה מאוד, והן אינן במילואן גם לפי תכונת ההלכה. כי אם כשהאומה עומדת במצבה יותר מלא. למשל, מצוות שמיטה. שהיום אנשים קונים מערבים, שזה עבירה שאין כמוה. איסור לא תכונם בקנה מידה אדיר, פגיעה בכלכלה של עם ישראל, פגיעה באחווה הלאומית וכדומה. אבל נעשה, הם לא מסוגלים להגיע לגובה של ההבנה של הערך העצום שיש ליתר מחירה. אז לכן הם נופלים לחטא הזה של אכילת פירות נוכרים. זה מה שאומר, אינן ואינו, גם לפי תכונת ההלכה. כי אם כשהאומה עומדת במצבה יותר מלא. אבל אפילו במצוות המעשיות כולן, כלומר אל תגיד רק בתכונות, אל תגיד רק במצוות של המקדש ושל ההלכות התלויות בארץ, אלא גם במצוות אחרות, גם במצוות שבין אדם לחברו, וכל מעלות המידות. למשל, מצוות צדקה. היום היא לא מתקיימת כראוי. מצוות צדקה זה צריך להיות משהו כללי, שקשור גם למעשר עני, וגם קופת חשאין, לשכת חשאים שבמקדש. כן? כלומר, כל האופן היום שבו נותנים צדקה הוא אופן צולע. וכל מעלות המידות הנקשרות בכל דרכי הדת, מעלות המידות. יפה. למשל, אדם צריך שיהיה לו יראת שמיים. יראת שמיים זה מידה טובה, נכון? הבעיה שהוא לא יודע איפה השמיים. כי אין שמיים היום. כי אין מקדש, אין שכינה. בכולן האור המלא שורה רק במעמד המלא של האומה, ולפי ירידתה, כך האור מתמעט. ואנו, כשאנו הורגים לאור מלא של הלך נפש, ויותנו קשורים לאמונה ולכל דבר חוק ומשפט, הרינו מוכרחים לטפס ולעלות עד המקור שמשם האורה המלאה נשאבת, בין מצד כישורנו להעבר, בין מצד יחוסנו אל העתיד, ועל ידי כך נמצא גם כן מילוי נשמה בההווה. אם לא, זה לא יעזור. טוב, מה? אתה מברך על תאנה בט"ו בשבט? אני לא אז מה אתה אומר? לא יודע, אני אכלתי תאנים פה מהארץ טעימות מאוד. לא בט"ו בשבט, אלא דווקא בתקופה של סוכות. בערך, מה? אז מה אתה רוצה לומר?
אני רוצה לומר שבסדר, אפשר להגיד. אבגדים, מיסים, וזה מטורקיה,
זה כתוב, וינקת חלב גויים.
גוש כתיב גם באגב.
נו, מצוין. כתוב, וינקת חלב גויים, ושוד מלאכים תינקי. אני רוצה לשאול, האם אתה חושב שכלכלה בריאה זה מה שנקרא כלכלה אוטרקית? פעם חשבו ככה, שכלכלה אוטרקית זה הכלכלה הבריאה. שהמדינה מייצרת את כל צרכיה, אינה מייצאת ואינה מייבאת. היום, לא רק שזה בלתי אפשרי, היום אנשים מבינים שכלכלה בריאה זאת כלכלה נושמת, שבה יש ייצוא, יש יבוא וכו'. כלומר, זה שהיום הבגדים שלך מסין, זה לא רע, זה בסדר גמור. עד רבה. מה? כי זה חלק מן המהלך הכללי של הכלכלה. לא. אני מבין, יש בעיות לוקליות, יש בעיות יקודתיות, אבל במקרו זה יותר טוב. זה כמו שאתה יודע שהמציאו את מכונת ההריגה הראשונה בצרפת, אז הפועלים של ליון, של העיר ליון, זרקו את זה לנהר. למה? אמרו, זה לוקח את הפרנסה שלנו. זה נכון, באופן נקודתי, הם צדקו, מטה לחמם נשבר. אבל במקרו הדבר הזה היה לתועלת. אז צריך לעשות גם חשבונות ארוכי טווח. כן. האוטרקי? אין שום בעיה. כל מי שלא שאל, יכול להסביר לך. הסברתי, נכון? זה מילה שמקורה ביוונית. משטר אוטונומי. האוטרקי, כן. טוב. מה זה עוזר שאנחנו צמים בתשעה באב? האם זה מקרב את הגאולה? נו, מה התשובה? כן, ודאי שכן. כי מי שלא מתאבל על משהו, אז אין סיכוי גם שישוב אליו. אתה מכיר את הסיפור הכנראה לא האמיתי שמספרים על נפוליאון בתשעה באב? סיפור מפורסם, נכון? מכירים? יש סיפור כזה ש... מה? שהוא ראה יהודים בתשעה באב שהיו קוראים את מגילת איכה לאור הנרות, כנהוג אצל אחינו אשכנזים. ואז הוא שאל מה זה, אז הרב של המקום אמר לו ש... שזה בגלל החורבן של המקדש. הוא אמר, מתי המקדש שלכם חרב? הוא אמר, לפני 1,750 שנה. אז הוא אמר, ועדיין אתם מתאבלים עליו, זה סימן שתחזרו לבנות אותו. ברור. מי שלא מתענה בתשעה באב, אז סימן שאצלו זה משהו מת. כן? כמו שפעם אמר מישהו, שמי שלא עצוב בתשעה באב, זה נורא עצוב. אבל מי שעצוב בתשעה באב, איזה שמחה שהוא לפחות חי את, את הכאב של היעדר השכינה. מה? זה נכון מה שאמרתי.
סיפור,
אני לא מאמין כל הסיפורים האלה, זה נשמע. אני אסביר לך למה. יש סממנים יותר מדי בולטים של זיוף בסיפור. למשל, זה שהוא שאל מתי המקדש שלכם חרב. נו באמת. הוא לא ידע. הוא למד היסטוריה, הוא היה אדם מאוד מאוד מלומד, נפוליאון. הוא ידע מתי היה חורבן. כן, ולכן, וגם בכלל, מה זאת אומרת שהוא מסתובב בלילה ורואה יהודים מה? כשר אירופה, כל מה שלעשות זה פתאום להסתובב בלילה ובטעות למצוא, זה באמת. אז הסיפור לא אמיתי, אבל הוא סיפור יפה. טוב, מה? כלומר, אנחנו צריכים להיזכר, כלומר, כשאתה מקיים היום את המצוות האלה, בתוך קטנותם, אתה צריך על מנת לפרנס את הנפש ולא להרגיש דחייה מהם, אתה צריך לזכור מאיפה הן באות ולאן הן הולכות. קבל את הערת העבר ואת הערת העתיד המזהיר. מזהיר מלשון זוהר. האם ייחוס כותבים עם סמך? כן, בחזל ייחוס זה עם סמך. אבל בתנ"ך זה עם סין. נכון? למשל, תסתכל בספר דברי הימים, וכל בית ישראל התייחסו, כתוב שם בסין. כן? זה כמו המילה סוטה, איש איש כי תסתה אשתו, בתורה זה כתוב בסין. וגם כלי חרס, זה כתוב בתורה, בסין. ובצל חזל, כל הסינים הפכו לסמכים. בסדר? טוב. אם יבוא, אני אגב, כשקראתי יחוסנו עם סין, אמרתי לעצמי שאתה בטח תשאל. התפלאתי שלא שאלת. טוב. אם יבוא אדם לומר, ש... שהוא מוצא את כל מילוי ההורה של התורה והמצוות מצד מצב ההווה לבדו. הוא מבסוט, הוא אומר, תשמע, אני מקיים תורה ומצוות, לומד תורה, מקיים מצוות, ואני מרגיש דווקא שזה ממלא אותי באופן שלם במצב שיש לזה היום. אל תשמע לו. כלומר, אל תתפתה לזה. למה? כי זה יעשה אותך קטן. סימן הוא שלא חדר לתוך עומק העניין של צפיית ישועה, שרק בה תלויה היא גם כן שאלת פלפול החוכמה. הרי בגמרא, במסכת שבת, ציפית על ישועה, פלפלת בחוכמה. כן? זה, אני חושב שיש פה ביקורת סמויה כלפי השיטה של הרב שמשון רפאל הירש, שנתן טעמי מצוות כדי לבסס את צורת החיים הנאו-אורתודוקסית בפרנקפורט של ימיו. כן? שהוא מסביר מאוד יפה, אגב, באמת, איך שקיומה של הקהילה היהודית לפי המבנה הגלותי שלה, זה בשורת המוסר והקדושה לאנושות. הרב אומר, אל תאמין לזה. מה? מה אני אמרתי? כן, כי אצל הרב הירש, הרעיון של ציפיית הישועה הוא רעיון צדדי. כי הרי התכלית של עם ישראל, לפי הרב שמשון רפאל הירש, זה לחיות בגולה. כדי להאיר את חשקתם של העמים. ולכן דווקא מאז שהחל העידן של האמנציפציה, אז התחילה הגלות להיות חשובה. ולכן הוא התנגד לציונות. אז מה עם ארץ ישראל? הוא אומר, כשנגמור את כל העבודה, אז הקדוש ברוך הוא ולא מישהו אחר יביא אותנו לארץ. לא ידי אדם יעשו את זה, אלא ידי השם. נכון, נכון. וכנגד זה הרב כותב מה שהוא כותב. כן, בבקשה. לא שומע. אתה אמרת, לפי השיטה של הרב הירש, כן, גמרנו את החומה. למטה, חומש. יפה, כן, יש לו פירוש נפלא על החומש. כן? יש לו פירוש נפלא. מה הבעיה? וכי בגלל שהוא לא היה ציוני, אז אסור ללמוד את הדברים שלו? יש הרבה דברים טובים שם בפירושים שלו. יש גם דברים שיש מקום לביקורת, אבל בסדר, זה כמו כל דבר. טוב, כן. זה חמישה כרכים מודפסים יפה ועיקרים. כן, בבקשה. יש גם כרך נוסף של פירוש ההפטרות על ידי הבן שלו, הרב מנדל הירש. כן, בבקשה, סליחה. כן. בגמרא כתוב ששואלים את האדם כשהוא נכנס לדין כל מיני שאלות. כן, שאלה ראשונה, נסעת ונתת באמונה. ועוד כמה שאלות. אחת השאלות ששואלים אותו זה, האם ציפית לישועה? ורשי כותב, שיתקיימו דברי הנביאים. וברשי על הריף, עם תוספת, שיתקיימו דברי הנביאים בימיך. כלומר, האם אתה חיפשת איזושהי דרך כדי לשוב לציון? ועל יסוד השאלה הזאת, באה אחר כך שאלה נוספת, האם פלפלת בחוכמה? בסדר? כלומר, לא, ההפך. דווקא הציפייה לישועה נותנת מקום לפלפול החוכמה ולא להפך. זה מה שאומר. כלומר, אם אתה באופן כללי מצפה לישועה, אז גם הפלפולים שלך יהיו ישרים יותר. אם לא, זה יהיה עקום. לא? האם אפשר לומר שהרב הירש לא ציפה לישועה? בוודאי לא כמו הרב קוק. כלומר, הוא ציפה לישועה באופן אחר לגמרי. עד לידי הרחקתה. זאת אומרת, אנחנו צריכים דווקא לא לחזור לארץ ישראל, אבל אנחנו מצפים שכשנגמור את כל העבודה, אז הקדוש ברוך הוא יחזיר אותנו. בסופו של דבר, כן. אבל זה לא אותו הדבר. כן, בבקשה. למשל, הוא אמר לרב קלישר ולרב גוטמחר, שדיברו איתו על זה שצריך לקנות אדמות בארץ ישראל, להביא לשם את בני ישראל, הוא אמר, מה שאתם חושבים למצווה גדולה, אני רואה בזה חטא ולא מן הקטנים. טוב, אנחנו עכשיו לא בדיון על השיטה. אני רק מביא על מה הרב מדבר. כן, מה אתה אומר? לא, הציפייה לישועה היא מצדיקה את הפלפול. למרות שעוד לא נושעת. כן, אבל הפלפול החוכמה הוא מכוון לאמיתה של תורה, אם זה מתוך ציפייה לישועה. כלומר, ציפייה של ישועת האומה. אם אתה מצפה לישועת האומה, אז מלא גם פלפולי החוכמה שלך הם ישרים. למשל, היה יהודי אחד לפני 500 שנה, לפני 400 שנה, סליחה. לא, 500 שנה. קראו לו רבי מנשה בן ישראל. שמעת על רבי מנשה בן ישראל? מה? ודאי, ודאי. רבי מנשה בן ישראל, יש אפילו ציור שלו שנעשה על ידי רמברנט. כן, הוא היה באמסטרדם, והוא כל הזמן חשב מחשבות איך אפשר להביא גאולה לעם ישראל. רמברנט, לא רמבם. זה נכון שיש דמיון. זה כמו ש אתמול הייתי בתל אביב, דיברתי על סולובייב, אז אחד אמר, אתה מתכוון לסולז'ניצין? כן, טוב. אז זה לא אותו דבר. אז רבי מנשה בן ישראל, הוא חשב מחשבות איך אפשר להביא גאולה לעם ישראל, ואז הוא הגיע למסקנה שהוא חייב לנסוע ללונדון. מדוע צריך לנסוע ללונדון? כדי לפגוש את אוליבר קרומוול, שהיה השליט של בריטניה באותם הימים, הייתה איזו מהפכה, ביטלו את המלוכה לאיזשהו זמן, והשליט קרומוול היה אדם עם מחשבות תנכיות, יהודיות, משהו כזה. הוא אמר, אני אלך לקרומוול, ואני אשכנע אותו להתיר ליהודים להתיישב בלונדון, כי הרי באותם הימים היה אסור ליהודים לחיות באנגליה, והוא אמר, כי אני עשיתי חשבון שזה מה שיביא את הגאולה. למה? כי כתוב בספר ישעיהו, האיים הרחוקים אשר לא שמעו את שמעי ולא ראו את כבודי, והגידו את כבודי בגויים, אם כן, איים רחוקים, איפה זה האיים הרחוקים? זה אנגליה. מסקנה, צריך שהוא יהודים באנגליה, כי על ידי זה תבוא הגאולה. אין? הוא חשב מחשבות. הוא צדק אגב, או לא? ודאי שצדק, כי על ידי זה, אחר כך, היה לובי להצהרת בלפור. 400 שנה אחר כך. טוב, עד כאן להיום. שלום.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.